בוקר טוב. בוקר או צהריים? טוב, צהריים טובים, אנחנו ביום שביעי. זין בתמוז תשע"ח. אנחנו בשיעור, נקרא לזה שיעור אולי מסכם של מכלול דברים שלמדנו השנה. והנושא של השיעור, כמו שאת מופיע אתכם למעלה, במקורות הבחירה החופשית לקראת החופשה. אבל לפני זה רוצה אולי להגיד איזה משפט שתזכירו לי, אם לא אזכור אותו בסוף, אם לא היום בחלק הראשון, בשיעור הארוך, אנחנו נחצה אותו לשניים, חצי היום, חצי מחר. אבל תזכירו לי בסוף השיעור, אם זה מחר, את מה שאני אומר עכשיו. כבר אמרו אבותינו זיכרונם לברכה שאין לך דבר שאינו עמוס בתורה ולפעמים קשה למצוא, אבל טוב, לא אגיד איפה ואיך, אבל בשיעור של הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת המקובלים להר שלום שהיה השבוע, הרב אמר דבר שמאוד אהבתי ואמרתי אני אשתף אתכם. כתוב בפרשה שלו בפרק כ"א, פרשת חוקת וישמע כנעני, מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ואיש בימינו שב. אומר לנו ראשי, וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב. אומר ראשי, וישמע הכנעני, שמע שמת אהרון, ונסתלקו ענני כבוד, כמו שדעידה מצינו במסכת ראש השנה בדף ג', ועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל מזומן בכל עת לפורענות. עמלק שונא ישראל, למה? כך, סתם, בלי סיבה. כשעם ישראל יוצא ממצרים, אפילו לא בדרך לעמלק, אין לו עניין כלום, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל בתפילין. טוב, למה? מעלה לו את הסעיף. שומע יהודי, מעלה לו סעיף. זהו, לא צריך סיבות. אומר השיע, הרי בפסוק זה מוזר, כתוב וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. מי זה יושב הנגב? לפי החלוקה הגיאוגרפית של אותם ימים, בנגב זה עמלק, לא הכנעני. וכתוב בפסוק וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. לא הבנתי, עמלק יושב בארץ הנגב, זה פסוק מפורש, וזה במדבר שלנו בפרק י"ג. אז זה עמלק או כנעני? מי בא להילחם? אומר רש"י על פי דברי המדרש, ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל מתפללים להקדוש ברוך הוא לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. וראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים, ולשונם לשון כנען. נו, אז מי נתפלל שהשם יעזור? אמרו נתפלל סתם, שנאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי. זאת אומרת, יש פה חיקוי. העמלקים מחקים את הכנענים, משחקים אותה כנענים. הם באים להילחם בישראל דרך האתרים. רבותיי, אין דבר שלא רמוז ואורייתא, כי יד על כס יד, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ועניין עמלק זה להשמיד את ישראל, למה ככה? ראו אמן, ראו בשואה, ראו היום באיראן. למה? לא עושים לך כלום, ככה. אבל לא תמיד אפשר להצליח להילחם, כי ישראל מתפלל, ישראל יש לו זכויות, איך אפשר לפגוע בו? תסתכלו על מה שיש על הלוח במסך דרך האתרים. גורמים לנו להסתובב במחשבים, באתרים, באינטרנט, ופוגעים בכל נקודה של קדושה דרך האתרים. זה המלאק. אנחנו יוצאים לחופשה, והדבר הזה בוער כאש מלחמת המלאק דרך מסכי המחשבים, דרך האתרים. צריך לשים לב שהבחירה אם להיות שותפים וסייענים לאויב או להילחם בו. זה הדבר הראשון שצריכים להכניס בראש לפני שאנחנו יוצאים לחופשה, שהעמלק נמצא מעבר למסך. והעמלק כבר אמרו דורשי ראשי תיבות ומילים ואותיות וגימטריות. עמלק אותיות שמות במספר למילה ספק. וברגע שאתה נכנס לאתרים שלא צריך, זה פוגע בנפש ומתיס ספקות והרהורים ושאלות ומקלקל. לכן פתחנו בדבר הזה לזכור שבחופשה המסכים הם עמלק שבא להשמיד, להרוס ולפגוע בעם ישראל, ואנחנו צריכים להיות זהירים, לא להיות סייענים שלו. רק השבוע עצרו אדם שהיה שר בישראל בתור מרגל איראני, לפחות ככה אומרים עליו. שר בישראל. ובשש שנים האחרונות ריגל למען איראן. שר בעבר, לא היום. הוא היה פעם שר במדינת ישראל. יהודי. עמלק מצליח שפותחים לו את הדלת. היהדות מלמדת אותנו על הבחירה החופשית של כל אחד ואחד מאיתנו. וזה אומר שאני יכול לבחור. נכון? בחירה חופשית. חובה עלינו רגע לברר. אם אומרים שיש לי בחירה חופשית, אז אני יכול לבחור מה שאני רוצה? זה המושג בחירה חופשית. ויותר מדי, האם יש הבדל בתפיסה, בהבנה של הבחירה החופשית של היהדות מול תפיסת העולם של הבחירה החופשית? יש הנחת יסוד, מוסכמה, משוואה, אקסיום בפסיכולוגיה של העולם, מה שמכונה העולם המודרני, פסיכולוגיה המודרנית, שהיא מלמדת את האדם שהוא צריך לזרום עם הרצון שלו. אדם רוצה דבר מסוים, לך על זה. עכשיו זה לא אומר שמותר לעשות כל מה שאתה רוצה. ודאי, שיש איזה גבולות איפשהו שהרצון שלך מנוע מלזרום לשם. הבחירה החופשית או הרצון שלי או הקובע לא מתיר לי לשלוט בנקים. למרות שאני רוצה. זאת אומרת, העניין של לזרום עם הרצון בעולם המודרני זה יסוד בסיסי, חוק האדם וזכויותיו וחירותו העסקי, הפוליטי, לא יודע מה. דו, בסדר, זה היסוד של העולם. אבל אי אפשר לומר שאדם יכול לזרום עם הרצון שלו לאן שבא לו. זה נכון במגבלות. זה העולם. יותר מזה, אם אנחנו מתבוננים בהיסטוריה, זה עובד על דבר? כנראה שכן. בהיסטוריה, ובכתבים של העולם של כדור, כדור הארץ, שישבו עליו בני אדם, וכתבו, אם זה פילוסופים, אם זה היסטוריונים, כתבו תולדות העולם. יצא לכם פעם ללמוד היסטוריה, היסטוריה, יצא לכם. תולדות העולם, תולדות עם ישראל, כן, יש. היסודות האלה של הפילוסופיה, ההיסטוריה העולמית, הכלל עולמית של האנושות, ברמת העיקרון קוראים שאם אין תאונת דרכים, אם אין מפגש קטלני או מפגש נזיקי בין רצון של אדם עם איזה מוסכמה חברתית שעלולה לגרום להרס של החברה או חוקים שהחברה חוקקה, האדם מותר לו לעשות מה שבא לו. אחד המשפטים המוכרים בדור הזה, בדור שלי היה משפט אחר, אדם עושה מה שבא לו. זה המשפט שהיום הולך. פעם אמרו את זה במשפט אחר, הרעיון לא השתנה. כלומר, כל זמן שאני לא פוגע או מערער חברה או אדם אחר, תעשה מה שאתה רוצה. כן, אתה עושה מה שאתה רוצה עם עצמך. כלומר, זה לא הכוונה שאתה עושה מה שבא לך, אלא תעשה מה שבא לך על תנאי שאין פגיעה בשום דבר חברתי שמסביבך. דוגמה, בא לי להשתיך אשפה ברחוב, אסור לי, כי זה מוסכמה חברתית וזה פוגע באחרים. אתה רוצה בבית שלך לתפזר את זה בחלון? תתפזר! בידת שלך! אבל אם גרים איתך בבית עוד אנשים, אתה לא יכול, כי זה גם פוגע בהם. אבל מי יגיד לך בבית שלך מה לעשות? כלומר, אנחנו בדבר הזה, בגישה פילוסופית היסטוריה של האנושות, האדם צריך לזרום עם הרצון שלו. מדוע? לפי שיטת העולם, כי אם אתה לא תזרום עם מה שבא לך, אתה תיצור אצלך בנפש קונפליקטים.
אלא מה זה קונפליקט?
מריבות פנימיות, מאבקים בין הרצון לבין המעשה. מכריחים אותך לעשות דבר שאתה לא רוצה, אז יש קונפליקט, יש ויכוח, יש קושי. אם מה שאתה לא תפעל, וזה לא יזרום עם הרצון שלך, יהיו לך התנגשויות פנימיות ברמת הנפש. יהיה לך פגיעה בעני, באגו. ואז, לפי הפילוסופיה של העולם, אתה תגרום להרס עצמי. אתה תהיה אומלל, מסכן, כי אתה מאוד רוצה ולא נותנים לך. זה הבחירה החופשית על פי התפיסה פסיכולוגית, פילוסופית, היסטורית של העולם. רבותיי, אנחנו מאוד, אבל מאוד, ויותר מזה, מאוד מתחברים לתפיסה הזאת. אבל התפיסה הזו היא לא תפיסת היהדות. אנחנו יהודים. תפיסת היהדות למוסף לבחירה החופשית היא שונה לחלוטין. והיא חולקת על כל מה שדיברנו עליו. תסתכלו אצלכם מקום מספר אחת. מי רוצה בבקשה להתכבד, בכבוד?
סוף פרשת ניצבים, פרק למד. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע.
אני נותן לך, אומר הקדוש ברוך הוא, את האפשרויות של הבחירה. ראה נתתי לפניך היום, אני גם אומר לך מה הם, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. הנה לפניך הבחירה, אלה הנושאים לבחירה. אני גם אומר לך איזה אופציות לפניך. חיים זה טוב, מוות זה רע. למה אני אומר לך את זה? סליחה, לא מבין. שיעור מדעי זה בכיתה השנייה, במצבי צבירה וזה. לא, בבד אבא שיעור לך. גם שיעור מדעי לא. כי אני חושב שאתה עושה פה איזה ניסוי בנוזל. אז זה לא פה, זה במעבדה שם. לא יודע. אם אתה שייך למעבדה, אתה עבור למעבדה. אומרת לנו התורה, חיים זה טוב ומוות זה רע, ואני אומרת לך את זה כדי שתדע שזה קיים. ובנקודה הזו אתה צריך לבחור. ומעניין, מי רוצה לקרוא מקום מספר 2 בכבוד?
שם
פסוק י"ט.
הידועים אחים, היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות שבתי לפניך, הרווחה והקללה, ובחרת בחיים, תחיה אתה בזרעך.
אתם שמים לב מה עושה התורה כמה פסוקים אחר כך, לפני כן? סליחה, אחר כך. אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא לנו כבני אדם, אני מעיד בכם, יש נכון אפשרויות בחירה, והבחירה נועדה כדי שהאדם יבחר, אבל תבחר במה שראוי לבחור, ולא במה שבא לך לבחור. היכולת לבחור בטוב או ברע קיימת. ונתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות והרע, זה האופציות, הן קיימות, אבל אני מעיד לך שתבחר בטוב. אתה מצווה לבחור בחיים, וכתוב בפסוק, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כלומר, התורה לא אומרת לאדם, תבחר, תעשה מה שבא לך. הנה, זה הבחירה, אלה הנושאים, אבל אתה מצווה לבחור בטוב. כן.
הפסוק השני, יש בו התשובה בעצם, עדות בכם היום את השמיים, ואז בין הארץ, החיים והמוות, המוחה והקללה, והחרדה בחיים. אז יש את השמיים שזה מתקשר לנו עם החיים ועם הברכה הזה, ויש את הארץ שזה מתקשר לנו עם המוות ועם הקללה.
כלומר, הבחירה החופשית שלנו ביהדות היא לדעת את הטוב והרע, והחשוב יותר, לבחור בטוב. אתם רוצים הוכחה שאנחנו כועסים כשמישהו בוחר ברע? כשמישהו מחליט לבחור ברע ולהזיק לנו, אנחנו מתלוננים. לנו, תן לו לזרום, הוא בחר מה שהוא רוצה. הבחירה בטוב היא ציווי לבחור בטוב. אומרת התורה, נכון, יש בחירה, אבל אני מצווה אותך לבחור בטוב, כי אתה אמור להיות טוב ולעשות טוב, ותעשה טוב. תסתכלו במקום מספר 3, מי רוצה לקרוא פרקי אבות? בכבוד.
פרקי אבות פרק ב' משנה ד', עשה רצונו ושונאך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. ותבטל רצונך מפני רצונו, כדי שיעשה רצונך אחרים, ומפני רצונך.
אומר רבן גמליאל במשנה. אתה חושב שככה תצליח?
לא, אני לא
מבין. אומר רבן גמליאל במשנה. עשה רצונו כרצונך. כדי שיעשה רצונך כרצונו, ובטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. כלומר, אתה צריך להשוות את הרצון של הקדוש ברוך הוא עם שלך, גם ובפרט שהרצון של הקדוש ברוך הוא לא זורם עם הרצון שלך. או במילים אחרות, הרצון שלך נגד רצון השם. אתה צריך לבחור בהשוואה בין הרצון של הקדוש ברוך הוא, כי זה העיקר, גם אם אתה רוצה לעשות משהו אחר. ולא רק שזה לא יביא לקונפליקטים בהתנגשויות פנימיות נפשיות, כמו שבפסיכולוגיה המודרנית חושבים, אלא זה יעזור לך. כמו שאומר רבן גמליאל, אם אתה עושה את רצונך כרצון השם, בטל רצונך מפני רצונו, לא רק שלא תזרום עם הרצון שלך, אלא תילחם ביצר שלך ותעקור את הרצון החופשי שלך, הרצון הלא חיובי שלך, אז מה יעשה, מה תעשה התגובה הזו? לא תשבור את האגו שלך, אלא יבטל רצון אחרים לרצונך. אתה תהיה מוגן מהשפעות חיצוניות. אתה תהיה אתה. בדיוק הפוך מכל התפיסה הפסיכולוגית המודרנית. כלומר, אם אנחנו עכשיו נלך לפסיכולוג ונגיד לו את זה, הוא יגיד שזה אסון. זה אסון. לא רק שאתה לא מונע משבר פנימי עם האגו, אלא יגיד לך הפסיכולוג, אתה תעשה דבר נוראי, יישארו בך משקעים, יהיה לך פוסט טראומה. והתורה אומרת הפוך, זה בדיוק הפוך, אם אני אעשה מה שאתה אומר, אני אהיה בפוסט טראומה. יש פילוסוף, קראו לו רנה דקארט. שימו לב, מקום מספר 4 בקצר, הוא היה מתמטיקאי בצרפת. הוא אמר משפט: אני חושב, אני קיים. כלומר, אם אני חושב, זו הוכחה שאני באמת קיים. אם אני לא חושב, אני...
זה רק מחשבה.
כלומר, אם אני חושב על הדברים, אז אני קיים. אם אני סתם פועל, אני לא קיים. מעניין. מאוד מעניין.
בדרך כלל הוא ענה את זה על השאלה שאנשים חושבים שהם חיים בחלות.
שצריכים מה?
היה כזה שאלה שאנשים חושבים שהם חיים בחלות.
כן.
למה זה סוג של סתם מטאפורה?
נכון.
אני חושב משהו
קיים. אין ספק שמה שהוא אומר
זה דבר. מה זה משנה?
כן, מיד. זה לא אומר, אני רוצה להגיד ככה. ודאי שהמשפט הזה הוא המשפט עמוק. עמוק. אדם לא יכול להימנע ממחשבות. המחשבות שלנו באות כל הזמן, מכל הכיוונים, מכל רגע נתון. וכדי לעצור את המחשבות, צריכים לתרגל. זה לא בא. וצריך הרבה עבודה לעצור, ליצור מסנן, מסנן מחשבתי. זה חתיכת עבודה. אבל, רבותיי, לחשוב? בן אדם צריך להתאמץ? לא, הם מאוד חופשי, חופשי. המשמעות של הדברים שאמר דקארט, זה אומר שכמו שאדם שאינו חושב הוא לא קיים, לא פיזית ולא רוחני.
אבל מה הכוונה חושב?
חושב, מחשבות.
סתם ככה חושב על היום?
לא משנה, מחשבות. גם אדם, גם אדם שאין לו רצון, הוא לא קיים. אין לו רצון פיזי, אין לו רצון מוכן, הוא לא קיים. חז"ל, האמירה הזו היא יותר נכונה ומדויקת בלשון חז"ל, כי המחשבה מעידה, מוכיחה, מראה על הקיום, דבר שלא נשלט. מאגר המחשבות שלנו בא ממנו. אבל רצון, בטל רצונך, עשה רצונך, זה מעיד הרבה יותר ממחשבה. יש משנה במסכת בבא קמא, המסכת פותחת במשנה על ארבע אבות נזיקים. משנה הראשונה.
שור,
בואו, מבעיר. אבל, מה זה מבעיר? שתי סברות הגמרא מביאה. אחת אש והשני שיניים. שאוכלים הבקר את ה... אבל רבותיי, שימו לב איזה מילה מסתתרת במילה מבעה, מביע הבעה. זה מהות האדם. הרצון להבין דבר נובע מתוך שאלה, והשאלה נובעת מתוך רצון להבין. אי אפשר לנתק את הרצון מהאדם, את הרצון מהאגו, את הרצון מהזהות הפרטית של כל אחד ואחד. אי אפשר. אם לקחנו רצון של בן אדם, גמרנו אותו. הוא לא קיים. רבן גמליאל אומר, הוא קיים ועוד איך. מי שמבטל את הרצון השלילי שלו, את הרצון האגואיסטי שלו, מפני רצון השם, הוא קיים. אז באמת הוא קיים. כי אם הוא עושה מה שהוא רוצה, זאת לא הוכחה של קיימות.
זה הרב, אבל... אז אתה יכול להגיד את רצון השם הוא עושה כי הוא רוצה, אז מה, זה לא... שאלה מה...
שים לב מה אמר רבן גמליאל. אומר רבן גמליאל, עשה רצונך, תעבוד על זה, תשווה, תגיע להבנה שזה באמת הרצון הנכון, לא כקוף. ובחרת בחיים. רבותיי, אני רוצה, כדי להסביר, לצעוד עוד צעד. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בחז"ל יש מושגים שונים, כל מיני תחומים. אחד המושגים שאנחנו מוצאים בחז"ל, זה נקרא חומר וצורה. חומר וצורה. אתם יכולים להגיד לי מה ההבדל בין חומר לצורה? מה זה חומר? דוגמה. לקחתי פלסטלינה.
חומר.
גלם. יצרתי...
משולש.
זה עדיין פלסטלינה.
הצורה של הפלסטלינה.
אוקיי, אז מה אתם
ביניהם?
חומר,
אתה יכול
לשנות
צורה
היא
ספציפית.
חומר, אתה יכול לשנות צורה
לא. לא, אני יכול לשנות צורה, כן, אבל הצורה לקחה את חומר הגלם, ומה עשתה לו?
למשהו.
היא תחמה אותו לצורה. אם הוא עגול, הוא לא מרובה. אם הוא צורה של פרי, אז הוא פרי ולא עץ. כלומר, הצורה תוחמת את החומר. היא מכניסה אותו לגבול. גבולות הצורה. והצורה היא התוכן הפנימי של המציאות החיצונית. החומר נראה אותו חומר. מה שהפך אותו להיות עם תוכן פנימי זה הצורה שלו, שיצרה לו גבולות. כלומר, התפיסה ביהדות של חומר וצורה זה פנים וחוץ. נפש וגוף. בדרך כלל. תפיסה חומרית תופסת את העולם בצורה המופרדת של החלקים שמהם מורכבים הצורות. ולכן, כשאנחנו מתארים צורה, אנחנו מתארים אותה איך? בחלקים.
ראש,
עיניים, עיניים. כן, אנחנו לוקחים את הפרטים. גם אם נקרא לדמות אדם אדם, אנחנו לא מדברים על מה הוא. מדברים על צורה חיצונית, שהוא נדמה לאדם, הוא נקרא אדם. כבר בעומק של הדברים, השורש של הצורה זה הנפש, זה הרוח, זה התוכן הפנימי שלו. זה לא רק באדם, זה בכל דבר. הצד הפנימי, התוכן הרוחני של אותו מוצר, אותו יצור, אותו נברא, דומם, דומע, חי, לא משנה. אני רוצה לתת דוגמה פשוטה, אנחנו תכף נעבור לסיפורים, שמהם יהיה אולי ההסבר הכי פשוט בכל הפילוסופיות ובכל המילים שאמרתי אולי לא הובנו. המילה רצון זה האותיות של המילה צינוק וזה לא משחק מילים, זה רציני מדי בשביל לשחק מילים. הרצון והצינור, שניהם מהווים שני צדדים.
שניהם מעבירים דברים.
שני צדדים של חיבור. כל צינור שאנחנו רוצים שיבוא לידי ביטוי, לא רק בצורה שלו, אלא במה שהוא אמור לעשות, הוא אמור להעביר משהו דרכו. ולכן הוא נקרא צינור. ועל מנת שהוא יעביר משהו דרכו, אני צריך שיהיה לו כלי אחד משפיע, צד אחד, וכלי שני מקבל, צד שני, ותראה לחבר בין השניים. והרצון הוא הצינור של ההתחברות בין המשפיע למקבל. ואני לא מכיר אנשים שהולכים וקונים כמה מטרים של צינור רק שיהיה. אנשים קונים צינור כדי להשתמש בו. לא משנה, השקיה, חיבור דלק למנוע, לא משנה, צינור לכל דבר. אדם לא קונה צינור בשביל להניח אותו במחסן. יש לו צורך. אז הוא קונה אותו, ספר לא קונים הרבה ספר. גם הספר יש לו נועד לשימוש, אם יהיה, לא קונים סתם. הרצון שלנו מתעתע. והוא רוצה רצונות שסתם. מדוע? כי הוא לוקח את נקודת הבחירה בתפיסה הלא יהודית. ולכן אדם רוצה מה שבא לו. ולא, אני מבקש לשימו לב רגע אליי, ולא מה שבא לו.
מה הכוונה לו?
אדם יש לו רצונות מה שבא לו, לאגו שלו. והוא לא רוצה מה שבא לו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. והאדם צריך לדעת שהרצון שלו צריך להיות מכוון שיעשה מה שבא לו. ברוך הוא, ברוך שמו, ריבונו של עולם. כי לא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. אם כן, להתחבר לרצון השם זה לא לגרד מבחוץ. זה לחפור פנימה. אם באמת רוצים, אם באמת בוחרים ובחרת בחיים, כמו שאנחנו מצווים, כשאתה מעמיק, אתה מתחבר באמת לרצון הפנימי שלך, הנקי, הטהור, לנשמה שלך. זה מה שאני רבן גמליאל...
אתה
אומר
מה שאתה רוצה
לטעות. זה, שמעתי. זה מה שאתה רוצה, זה מה שהוא רוצה.
השם?
כן, ורק. אם מה שאתה רוצה, זה מה שהשם אומר, זה בצדר, אין מה.
נו, אבל אין...
מאוד פשוט. כלומר, אנחנו מדברים על מודעות, מודעות עצמית. מה אתה רוצה מעצמך? וזו העבודה שיש לנו בפרט שיוצאים לחופשה. ועל מנת שנבין, ועל מנת שנבין כמה זה משמעותי, אני רוצה שתסתכלו מקום מספר 5 ו-6, שני סיפורים. באנשים, ותראו את ההבדל הגדול של בחירה חופשית. המעשה שאני עומד לספר לכם היה, זה לא משל, זה לא סיפור שהמציאו, זה תיאור עובדות בארצות הברית. היה רופא שקראו לו פריד פאטל, שם משפחה לבנוני. הוא היה רופא מלבנון שהיגר לארצות הברית, והוא היה רופא שעסק בתחום של האונקולוגיה, כלומר מחלות הסרטן וריבויה. והוא היה בעיר מישיגן בארצות הברית. והוא במשך שנים היו באים אליו אנשים להיבדק אם הם חלו במחלה הזאת. אמרנו, בסוף הארוחה מנקים את השולחן. כן. ואז עושה אותו רופא דבר נוראי. ואני רוצה לקרוא לכם מתוך כתבה שראיתי. דוקטור פריד פאטל, רופא אונקולוג אמריקאי, מוצא לבנוני בן 50, ממדינת מישיגן שבארצות הברית. הוא אשם לפני שנתיים, אני אומר שזה הרבה לפני, בשורה של עבירות פליליות, לאחר שהונה יותר מ-550 מטופלים, אתם מבינים? 550 אנשים הגיעו אליו לבדיקה אם הם חולים, ומה הוא אמר להם? דוקטור פריד שיקר בכך שיבחן מטופלים כחולי סרטן אף שהיו בריאים לחלוטין. רשם להם הפניה לקבל טיפול כימותרפי אצלו במרפאה, למרות שהם לא היו צריכים בכלל, וכן טיפולים נוספים. מה הייתה המטרה? לקבל את הכסף של הביטוח ולזכות ב$34.7 מיליוני מחברות הביטוח. מה התוצאה? אותם 550 אומללים עברו ייסורי תופת, נשירות שיער, שיניים, חולשה, חלק מתו.
לא שווה את הכסף.
אבל ממה? מכלום! כי הוא רצה כסף.
זה לא שווה את זה.
זהו.
לעולם הם הייתה לי בגושה.
אתם נראים?
איזה עולם גם.
בחירה!
לא
רציתי. אני רוצה כסף! יש לי רצון!
מה עושה עם הכסף? זה נכון?
לא יודע מה עשה. אני אגיד לך מה עשו איתו. הוא קיבל 45 שנות מאסר בפועל. שם כנראה הקצב לא יעזור, אני לא בבית המשפט האמריקאי. לא יודע. רבותיי, אתם מבינים? תעשה חייבור בן 50, ועוד 45, הוא יצא משם לבית הקברות.
בסדר, אבל...
אבל אתם, לא משנה, אי אפשר...
לא שווה את זה.
אני לא נכנס לשיקול המשפטי, בסדר? רבותיי, אני רוצה ללכת לסיפור אחר. אבל תשימו לב, עד לאיזו מדרגה נמוכה אכזרית בשר ודם יכול להגיע. הוא עופה במקום להציל חיים, הוא הורג.
אני מחפש
את
הקשר.
אני עושה מה אני רוצה. אני לא חופשי.
אבל השם לא רוצה את זה, נגיד.
מצד שני...
מצד שני...
אני רוצה לספר לכם סיפור שסיפר רב קרליבך. על איזה גיבן, אדם שהיה לו גיבנת, שאני לא יודע אם אתם מכירים, אם לא אני אספר. אומר רבי קרליבך, לפני כמה שנים אני הולך ליד מלון תל אביב, בתל אביב. פתאום אני רואה אדם, הפנים שלו יפים מאוד, מהודרים, רואים שבן אדם עציב. אבל הגוף לגמרי שבור, גיבן. מארבע רוחות, הכוונה גיבן גיבן. כל העצמות שלו בגב שמורות. כשראיתי אותו, מספר רב קרליבך, לא יכולתי לעצור בעצמי ואמרתי לו, שלום לך אדוני. הוא ענה לי כמו יהודי מפולין. עליכם שולם, עליכם שולם. איפה אתה שאלתי? שימו לב. רבותיי. ואיפה אתם? שאלתי, הוא השיב לי מפי הסצנה. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, בשם לי למקום. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. הוא מספר על קרליבך. שאלתי אותו, ראית פעם את רבנו החדוש? לא לי מוזכר מה, אתם מכירים אותו יותר מחובות התלמידים. כן. יעשה בראש קודש. והוא ענה, ראיתי אותו? אני למדתי אצלו 5 שנים. מגיל 6 עד גיל 11 שלחו אותי לאושוויץ. אבל הייתי גדול. אז חשבו שאני בן 17. ולכן עכשיו אני לגמרי שבור מכל המכות שנפלו לי, מכל המכות. כל עצם מעצמותיי שבורה. ככה לי נראה, מה אני יכול להגיד לך? עמשיים, אנחנו ימשיך לנקות את הרחוב.
אבל אני לא הייתי...
חבר'ה. הוא מנקה רחובות. אתה זוכר תורה מרבנו הקדוש? שאלתי. הוא הסתכל עליי כאן, מספר רב קרליבך, זמן רב. אחר כך אמר, אתה באמת רוצה לשמוע תורה מרבנו הקדוש? אני זוכר רק, מספר רב קרליבך, שממש התחלתי לבכות. אמרתי, אני משתוקק לשמוע. עם כל הנשמה שלי. הוא סיפר. רבותיי, שימו לב. בכל שבת קודש, הרב היה אוסף את הילדים. ואם אני עכשיו טועה ביידיש, שאני מצטער, זאת לא שפת האם שלי. ואומר להם, קינדרלך, טיירה קינדרלך. כלומר, בעברית זה יקרים. ילדים יקרים מתוקים. תזכרו רק דבר אחד. חבר'ה.
המורה שלנו תביא לי את הבסלים.
טוב, הדבר הכי גדול לעשות תורה למישהו אחר. אתם מבינים מה אומר רבו מפייסצנה? אמר לילדים, הדבר הכי גדול לעשות תורה למישהו אחר. ספר על קרליבך, אותו זקן ממשיך ואומר, הייתי באושוויץ. שמעתי שכל המשפחה שלי לא נשאר אף אחד. הייתי על סף ייאוש, בלי כוח לחיות, להמשיך להילחם על חיי. ופתאום אני שומע את קולו של הרבי. פתאום אני מלא שמחה. אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה באושוויץ? בכל פינה שוכן יהודי שבור ורצוץ, ואין לו עם מי לדבר. אז כל הלילה ישבתי עם היהודים השבורים ונתן לי כוח.
כאילו לא שבור.
אתה רואה, הוא אומר, הלכתי אני, והקשית ממשיך לציפר את הלכה. אני כבר בתל אביב, אני ממש לבד, אין לי אף אחד. אתה יודע כמה פעמים הייתי בייאוש מוחלט, אני בתוך הים כמעט תובע. פתאום אני שומע את קולו של הרבי הקדוש. קינדר לך, טיילר, קינדר לך. מה אגיד לך? כתוב לך שם התלמוד. אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות ברחובות תל אביב? איזה הבדל בין הדוקטור הלבנוני. ספר הרב קרליבך כמה מרגש לשמוע על אדם שעשה את הבחירה של החיים. במצב כל קשה, כל זה רק לעשות טוב לאחרים. התורה מספרת לנו ואומרת לנו, יש ובחרת בטוב זה החיים. לעשות טוב לאחרים זה החיים. אם לא זה המוות. אין באמצע. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. זה המשמעות של הבחירה החופשית. לעשות טוב לאחרים. ובחרת בחיים. לא לתת לרצון לעשות מה שבא לו. בטל רצונך מפני רצונו. זו הבחירה. לבחור בחיים, ובחרת בטוב. למה עושים מקטעים כאלה ודברים כאלה לפעמים בציניות? זה בגלל מה שמצויר על הלוח הרוחני. אני אומר את זה בוודאות, והפעם אני אומר את זה בלי להגיד חוץ מי. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל דרך האתרים. אחד הסימנים הברורים, הבדוקים, המוחלטים, שאומרים לבני אדם דברי כיבושים ודברי מוסר והדרכה בעבודת השם, והם מלעיגים, הם מצוחקים, הם מזלזלים, זה בגלל שהמלך נתן בהם ביס דרך האתרים. כי התרופה זה מוסר שמייסר ומיישר. ואני אומר את זה באופן מוחלט, ב100%. אחד מהסימנים למבצעים חשאיים של יחידות הקומנדו האמריקיות דרך האתרים. ויש פימנו שבי. וכל אחד יבדוק את עצמו לפי רמת הציניות והתייחסות לדברי מוסר המיישרים את המסילה, ויזכור איפה הוא ביקר בפעם האחרונה. דרך האתרים. זה נורא פשוט. כדי שלא נפל בשבי של עמלק, וכי תצא למלחמה על אויבך, והוא נלחם. כל דברי מוסר שמביאים אותו לבטל את רצונו החופשי, מה שבא לו, כל הכוונה כיצד עושים זאת, הוא אוסף כמו אבן יקרה, כי הוא לא היה בדרך האתרים. צריך להתפלל והרבה, כי אנחנו לא מדברים על אנשים שנמצאים באיי פיג'י. אנחנו מדברים עלינו כאן ועכשיו. אנחנו מדברים על הנפש שלנו, על חיינו. ומי שכבר נפל בשבי, ודאי שצריך להיזהר בחפל כפליים, כי האויב מסתתר אחרי המסכים בדרך האתרים. והוא מחופש. הוא נראה עמלקי, אבל מדבר כנענית. הוא נראה יפה, אבל זו ארץ לא נהדרת בכלל. צריך לדעת, הבחירה בידינו. החיים והטוב. המוות זה רע, ובחרת בחיים. ובעזרת השם, נרחיב על זה מחר. יום טוב.